מאזינים למשפחה פודקאסט.
הגעתם למקום חדש? אל תמהרו. אל תמהרו, שום דבר לא ברור. איך אתה הולך להיות פה 3 שנים בישיבה קטנה, 4, 5, 6 שנים בישיבה גדולה. חכה, תבנה את עצמך לאט לאט. יש לך את החברותה שלך, את המקום שלך. אני קורא לזה תעלה על איזה סוג של מגדל פיקוח. שב עליו למעלה, תראה מה הולך. תראה מי נגד מי. לאט לאט, שום דבר לא בורח. אלול, לא צריכים עוד... רגע, יש לי חברים, אין לי חברים. אתה יודע, יש בחורים נשברים. שבוע ראשון גם מתקשרים לאמא, מתקשרים... אין לי חבר... רגע. בני את עצמך, לאט לאט יכירו את המקום שלך, לא צריך לרוץ. זה הדרך הבטוחה, אתה מכיר את הערך שלך. דברים האלה קורים בסוף.
בני עלייה. הרב נוח פלאי מלווה את הבחורים העולים לישיבות ומצייד אותם בכלים וטיפים שיעזרו לצלוח את הדרך החדשה.
שלום, שלום, אנחנו בעוד פרק בסדנה המיוחדת שלנו, סדנת הכנה לישיבה, שמיועדת גם לבחורים שעולים לישיבה קטנה, בחורים שעולים לישיבה גדולה, ולא רק לכל בחור ישיבה. אז אנחנו עוסקים בסדנה הזאת בסוגיות שונות שנוגעות לחיים, לעולם של בחור הישיבה, והיום לדעתי, תשאלו את דעתי האישית, זה הפרק אולי, אולי הכי חשוב. למה הנושא הזה הוא הכי חשוב בעיניי? מכיוון שככל שאני רואה ונמצא כבר הרבה מאוד שנים בתחום הזה של סיוע, עזרה והכוונה לבני ישיבות, מצד שני גם לנוער שנושר מה שנקרא, וכל פעם צפה ועולה התמונה הזאת, העניין הזה שככל שילד מתקשה וקשה לו חברתית, אנחנו נגלה את הקשיים האלה בעוד הרבה מאוד תחומים. זה נראה זניח, זה נראה מה זה כבר חברה. אבל לא, חברה זה דבר חשוב, בטח בגיל הזה, וילד שטוב לו חברתית, מסתדר בהרבה מאוד דברים אחרים. וילד שגם, גם שהוא מצליח בתחומים אחרים, אבל לא טוב לו חברתית, זה בחור, בטח אם זה בחורה, זה לא משנה, אז משהו לא טוב קורה. זה קשה, ולכן הנושא הזה של חברים וחברה, בן אדם לחברו מה שנקרא, הוא נושא מאוד מאוד חשוב, והפעם זימנו אורח מיוחד, והאורח הזה הוא לא איש מקצוע, ולא מטפל, ולא מומחה, כמו שהיה פה בכל הפרקים, אלא הדבר הכי טוב שיכול להיות, בחור, בחור ישיבה, שעולה מתלמוד תורה מצוין, לישיבה קטנה מצוינת, וביקשנו לשמוע את הקול האותנטי שלו, קוראים לו אליעזר, שלום אליעזר.
שלום.
ותודה רבה שבאת. יש לך כמה שאלות שאתה תעלה ותשאל ורצית לדבר עליהם, וגם אני אעלה. אז בעזרת השם אנחנו יוצאים לדרך, ואני דווקא רוצה לשאול אותך אליעזר, יושב מולי בחור חייכן, נחמד. אגב, מי שיקשיב עד סוף הפרק הזה בפודקאסט יצפה להפתעה מאוד נחמדה, אבל זה נשמור לכם לסוף. יושב מולי בחור, אני מכיר אותך גם קצת, בחור מוצלח, טוב, איכותי, ועדיין עולה לישיבה קטנה, ובוא נשמע אותך, לא מה אני חושב, מה הדברים שאותך מעניינים, מטרידים, מעסיקים, בכל מה שנוגע לחברה, לחברים.
כן, אז אני עולה לישיבה קטנה, לא תמיד מגיעים איתך חברים. למשל, אחד מהנושאים זה, איך אני יכול להתקבל בחברה?
טוב, שאלת השאלות. הרצון והשאיפה של כל בחור באמת בישיבה, לא רק בישיבה, בכל מקום, זה להיות מקובל בחברה. שתי סיבות, סיבה אחת, כי... זה הדרך שלי, אנחנו אנשים חברותיים, נמצא יום שלם בישיבה, במסגרת, עם כל הכבוד למשגיח ולמגיד שיעור, הם לא חברים שלי, בסוף אלה שאיתם אני אמור להעביר את היום, ולגרום לעצמי להרגיש טוב במשך היום, מהחברותה והחברים וחדר אוכל והפנימיה, זה החברים שלי, וככל שאני מקובל יותר, ככל שאני בעניינים, ככל שמכירים אותי ואוהבים אותי, אז טוב לי, זה משפיע על כל מה שקורה במשך היום. זה נקודה אחת. נקודה שנייה שאנחנו שואפים בגיל מסוים שאנחנו נלמד להריך את עצמנו בזכות עצמנו. אבל בגיל שלך, חלק גדול, וזה טבעי וזה נורמלי, חלק גדול מהדרך שלנו להריך את עצמנו זה איך החברה מסתכלת עליי. זאת אומרת, יכול להיות בחור שהוא מאוד מאוד מוצלח, אבל החברה פספסה אותו, לא הבינה כמה הוא מוצלח, והוא אומר, אם אני לא מקובל, אם לא אוהבים אותי, אם לא מעריכים אותי, אז בטח אני לא כזה שווה. וזה יכול לגרום להרבה מאוד קושי ועצבות ובלבול ומשבר, ואפילו לעזוב ישיבה בגלל זה. אז לכן, כן, בהחלט זה דבר מאוד מאוד חשוב, וצריך לתת לזה את הדעת. אז איך להיות מקובל בחברה? אז בואו נגיד משהו כללי שקשור בכלל לכל הנושא הזה של חברים וחברה. כששואלים אותי באמת הרבה פעמים בחורים, לא רק בגיל שלך, גיל יום יותר מבוגר, גם בחורים בני 19, גם בחורים בני 20, היום פגשתי למשל בחור, לפני שבאתי לפה, בחור בן 21. שדיבר על אותו סוגיה, על אותו נושא של קושי חברתי. אז יש כמה דרכים. בוא נגיד לי מישהו, תשמע, בוא תעשה לחברים ככה ותדבר איתם, וכל מיני דברים שקשורים לחברים שלי. אבל בעצם הפתרון, אני חושב, הדרך, הצעד הראשון בדרך להיות מקובל בחברה, זה לא מה הם, אלא מה אני. כלומר, שככל שאני פחות עסוק ב, אם אני נראה טוב, מה הם חושבים עליי, איך אני נראה מול החברים שלי, אלא קודם כל איך אני נראה מול עצמי. אם אני משדר לעצמי, אני מרגיש עם עצמי נוח, אני מרגיש בעצמי בטוח, אני מרגיש שאני טוב, שאני איכותי, שאני שווה, זה מה שאני משדר לעצמי, זה מה שאני מרגיש, זה לא גאווה. גאווה זה להתנסה על מישהו אחר. לחשוב שאני טוב ויש לי מעלות, דבר נפלא. אם אני מרגיש נוח עם עצמי, אני משדר את זה לחברה. בדרך כלל, תדע לך, אני מגלה לך אליעזר סוד גדול, אולי אתה כבר יודע אותו כי יש לך קצת ניסיון, בחור בישיבה, ולא רק, שהחברים מסתכלים עליו, אתה אומר, חברים מזלזלים בו, חברים לא מתייחסים אליו, חברים לא מאוד מכניסים אותו לעניינים, בסוף בסוף זה בחור שגם לא מעריך את עצמו, והוא משדר את זה. הוא משדר לחץ, הוא משדר, אתה מסכים איתי או לא?
כן.
שהוא לא אומר את זה, אבל זה מה שהוא מרגיש כלפי עצמו, וחברים מרגישים שהבחור בלי ביטחון. לעומת זאת יבוא בחור אחר, אף אחד לא מכיר אותו, בחור חדש נכנס לישיבה, אתה רואה פתאום כולם כאילו, מה? מה מיוחד בו? כי זה בחור מאוד מאוד חזק, מאוד מאוד בטוח בעצמו. ואנחנו משדרים דברים. בחברים, לא רק מה שאנחנו עושים הוא חשוב, גם מה שאנחנו משדרים. אם אני משדר, זה תדרים, אנחנו נשמות, כמיים הפנים אל הפנים, כן לב האדם אל האדם. אם אנחנו משדרים לסביבה, שאני בחור שמעריך את עצמו, שבחור שמרגיש טוב עם עצמו, יודע שיש לו מעלות, חברים מרגישים את זה. גם בלי שאני עושה כלום. ולכן ההיצע שלי אליך, אנחנו עוזרו בפודקאסט קצר, זה לפני שאנחנו מתחילים להיות עסוקים ב... אני מקובל, אני לא מקובל, חושבים עליי, לא חושבים עליי, רגע, אני אכנס פה לחדר, כי פה עכשיו יש את החבר'ה המעניינים, ופה אלה לא חברותים, אני אהיה איתם, אני לא... רגע, 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 לפני הכל, בוא נשב עם עצמנו, ונרגיש טוב עם עצמנו. בלי לחץ, שום דבר לא בורח. בוא נסתכל כל יום ונגיד לעצמנו, אני טוב, יש לי כל כך הרבה מעלות, אני רגוע, אני לא עכשיו בלחץ, בהיסטריה, להיכנס, לחפש את החברים, אני מרגיש טוב עם עצמי. ואני שמח, ולאט לאט הדברים האלה קורים. אז אין פה איזה יצא, אתה יודע, כאילו, איך תהיה מקובל בחברה? תעשה 1, 2, 3, 4, 5. לא, תעשה רק דבר אחד. תרגיש, אתה תסתכל על עצמך, תרגיש בטוח בעצמך, תרגיש שמח עם עצמך, אם יש צורך לפעמים לשתף, להתייעץ. אבל בגדול, זה הסוד הכי חשוב שיש כדי להיות מקובל בחברה. תאהב את עצמך, פתאום תראה שגם אחרים אוהבים אותך.
וגם איך אני מקבל את המקום שלי בחברה, זה גם אותה תשובה, לא?
בהחלט. תראה, ככל שישיבה היא ישיבה שיותר של מצוינים, ישיבה קטנה, ישיבה גדולה, בסוף מגיעים לשם בחורים הטובים מכל מקום, נכון? עכשיו, כל אחד רגיל שבתלמוד תורה שלו, או בישיבה קטנה שהוא היה, הוא היה מספר אחד. קוראים לזה שפיץ, למרות שאני לא אוהב את המילה הזאת, כשפיץ הוא דוקר. אבל הוא היה בחור כבר,
הוא קנת... הוא גם נשבר מהר.
בדיוק, צודק, כן. ובסוף ישר מנו רק חידודים. שמנפלים על הרצפה. אבל בסוף, בחור מגיע אחרי שהוא בנה את המעמד שלו, את המקום שלו, הוא מתחיל מאפס. וביחד איתו מגיעים, כל אחד שאומר עצמו, רגע, אני הייתי מספר אחד, אני הייתי מספר... ומתחילה תחרות לא פשוטה. זה בסדר. מתחילה תחרות לפעמים עקובה מדם. על המקום, על השם, על המעמד. עכשיו, אם הישיבה היא אולי יותר, אתה יודע, בינונית, אז אולי פחות תחרות, אבל ככל שהישיבה יותר רצינית, יש תחרות. ויש תחרות, ותחרות הזאת היא יכולה מאוד מאוד לשבור. וגם פה, אני תמיד אומר לחבר'ה, הגעתם למקום חדש, אל תמערו. אל תמערו, שום דבר לא בורח, אתה הולך להיות פה 3 שנים בישיבה קטנה, 4, 5, 6 שנים בישיבה גדולה. חכה, תבנה את עצמך לאט לאט, יש לך את החברותה שלך, את המקום שלך. אני קורא לזה, תעלה על איזה סוג של מגדל פיקוח, שב עליו למעלה, תראה מה הולך. אמרתי את זה גם בפרק אחר פה, רגע, לאט לאט, אמרתי את זה בפרק שנוגע לצוות של הישיבה. תראה מי נגד מי, מה הולך, לאט לאט, שום דבר לא בורח, אלול, לא צריכים עוד... רגע, יש לי חברים, אין לי חברים, אתה יודע, יש בחורים נשברים, שבוע אחרי, שבוע ראשון גם מתקשרים לאימא, מתקשרים, אין לי חברים, רגע, בני את עצמך, לאט לאט, לאט לאט יכירו את המקום שלך, לא צריך לרוץ. אז ככה, זה הדרך הלאט לאט, בצורה בטוחה, אתה מכיר את הערך שלך, דברים האלה קורים בסוף.
אז זה בעצם התשובה איך להתמודד עם לחץ בחברה?
כן, השאלות שלך הן נבונות והן באמת כאילו הולכות פה מעניין לעניין, אבל הכל בסוף נוגע לאותו דבר, כן. כי גם לחץ בחברה הוא תוצאה של חוסר ביטחון עצמי. בחור שמגיע לחוץ לחברה, ואגב הוא משדר את זה גם לחברה, והחברה מרגישה את זה, זה כמו גלגל. אתה משדר לחץ, והחברה אומרת, יש פה בחור לחוץ, אז כן, הוא לא רציני. אז מקסימום נעשה איתו חסד, נחייך לו, נעיר לו פנים. ולמה יש את הלחץ הזה? כי אני לא בטוח בעצמי. כי אני כל הזמן מרגע, אני אהיה מקובל, אני לא אהיה מקובל בחברה. יעריך אותי לאורך, כן. אתה יודע שאתה בחור טוב, אתה יודע שיש לך כישרונות, החיים לפניך, שף תלמד, שף תראה לאט לאט, יגלו את הכישרונות שלך, יגלו את היכולות שלך, יגלו את הדברים המעניינים שיש לך להציע, חוץ את תחומי עניין שלך. אם אני נכנס לכל החלק הזה בלחץ, זה באמת תוצאה של חוסר ביטחון עצמי, וזה בדרך כלל גם מתנקם בי, זה פועל לרעתי, זה לא טוב. אז זה מה שנוגע ללחץ.
אם אני מגיע לישיבה שיש שם לחץ, מבחינה לימודית רוצים שהבחורים ככה ילמדו יותר טוב, איך אני יכול להתמודד עם סוג לחץ כזה?
תשמע, אז באמת פרק הזה, באמת איחדנו אותו קצת יותר לנושא של חברים, אבל השאלה שלך היא חשובה. אני חושב בסופו של דבר, כשבחור בוחר ללכת לישיבה, שהיא ישיבה מצוינת, ממותגת, כל המילים האלה שאני אוהב אותם יותר, אוהב אותם פחות, אז צריך גם לקחת את זה בחשבון. אגב, זה לא קשור רק לישיבה. כל בחור, גם בחור לא דתי, שהולך למסגרת, לתיכון או למקום שהוא מקום ברמה מאוד גבוהה, אז כן, יש לחץ, זה תמיד בא ביחד. עכשיו, השאלה איך מתמודדים עם זה? במידה והלחץ קצת עובר את הטעם הטוב, ובחור מרגיש שזה שובר אותו, ומכניס אותו לחרדות, לקושי, אז אני אגיד לך מה אני עשיתי במקרה כזה. היה בחור באמת שפנה אליי, בחור מאוד מאוד טוב, שהלך לישיבה קטנה בירושלים, ישיבה מצוינת, אלול עבר יפה, התחיל זמן חורף, והתחיל איזה קושי מסוים. והבחור לאט לאט מיום ליום מפסיק לתפקד, מפסיק לתפקד, וזה רק מגביר את הלחץ מצד הצוות, כן? מה קורה איתך? למה אתה לא לומד? מה עם המבחנים? ומה פה ומה שם? ואז הלכתי לדבר איתו, והתברר, יש לבחור הזה חרדת מבחנים. יש בישיבה הזאת משטר מאוד מאוד חזק של מבחנים, וצריך לדעת ולעמוד בדרישות, והוא זה מלחיץ אותו. אני יודע, אני לא יודע איזה ציון אני אקבל, ועוד פעם, זה גם חברתי. כי איזה ציון יהיה לי, ואיזה מעמד יהיה לי, אוקיי? הכל קשור באמת להכל. והוא לא אמר את זה לאף אחד. הוא שמר את זה עם עצמו. ובאמת, הלחץ הזה הוביל איזשהו ביום ראשון, במקום לחזור מהישיבה, נשאר עוד כמה שעות, כי הוא מפחד לחזור לישיבה. ובסוף, כשפתאום התבררה התמונה, אמרתי לו, רגע, זה הסיפור, מבחנים? הבנתי אותך. אז דיברנו קודם כל מה זה מבחנים. האם מבחן משקף, נניח לחץ, מבחן משקף מי שאתה? או מבחן זה בסך הכל כלי לגרום לך לחזור. פה בישיבה מסתכלים על מבחנים, עוד פעם, בסדר. אז עוד פעם, הכל חוזר לעניין של ביטחון עצמי. האם אני מודד את עצמי כל הזמן לפי הצוות, לפי המבחנים, או אני יודע גם להעריך את עצמי, אבל מה עשיתם במקרה של הבחור ההוא? בסוף אנשי הצוות הם אנשים טובים. הולכים מדברים עם הצוות. שיתפנו, דיברנו, שיתפנו את ההורים. הכי פתוח בעולם. אם זה לא נעים, אז מבקשים הורה שיעשה את זה. אבל בסופו של דבר, אני חושב שכשבחור טוב, רציני, מגיע לצוות ואומר, תקשיבו, קשה לי כי זה מלחיץ אותי, כי לא נעים לי. הוא בא ומדבר, יש פתרונות. וכל ישיבה זה אינדיבידואלי ושונה, אבל בדרך כלל מוצאים את האיש צוות הנכון, מגיעים ומספרים, משתפים, זה דבר מספר אחד. מה עושים עם לחץ? זה שאלה גדולה, אבל הדבר הראשון שיש לי לומר לך, ללכת לספר, לשתף מישהו. ואז לדבר, לדון, לראות איך פותרים את זה. כשאני מתמודד עם משהו לבד, הקושי מכפיל את עצמו. אז זה היה בנושא של צוות. בוא נחזור חזרה לנושא של חברים. אני רוצה לומר משהו. יש לך עוד הרבה שאלות שאני רואה שהכנת, אבל אני רוצה לומר עוד משהו מאוד מאוד חשוב. צריך להבין בכלל מה זה חבר. מה זה חברה? מה זה חברים? אצל הרבה מאוד בחורים, בטח בחורים צעירים ולא רק, ההבנה היא שחבר זה משהו רגשי, נפשי, מישהו מאוד מאוד קרוב, שאני אשתף אותו ואני אדבר איתו, והוא יעזור לי ואני אעזור לו ונלך ביחד. זה משהו שהוא קיים, אבל קיים יותר אצל בנות. ואצל בנים, אני לא אומר, קוראים כאלה דברים, אבל
נדיר.
נדיר, וגם אם זה קורה, זה קצת לא טוב. כי חברות אסור לה להפוך להיות יותר מדי רגשית. קוראים לזה חברות תלותית, רגשית. שאני מרגיש שאני כבר, זה לא רק חבר שאני לומד איתו, ומחליפים סברות, ומדברים, אפילו קצת מחוץ לסדרים, ונעים וכיף.
תוסבך עליו. הופכת,
בדיוק. זה בדיוק, זה הלשון. תוסבך, ולחשוב עליו, ואני, רגע, הוא הגיע היום, הוא לא הגיע היום, ואני מתחיל להסתכל עליו איך הוא נראה. אם זה קורה, זה סימן קצת לא טוב, זה חברות לא בריאה. אנחנו לא נדמר עכשיו, כן, כל מיני פתרונות מה עושים כשקורה, אבל צריך לדעת דבר אחד, זה חברות לא טובה. חברות כזאת צריך או לפתור את הבעיה הזאת, או להתנתק ממנה. היא עלולה להוביל לדברים לא מאוד מאוד טובים. מאלבונות ופגיעות ומשברים, ואפילו דברים קצת יותר חמורים. ולכן, סוג של חברות, שהיא הופכת להיות חברות תלותית, מתוסבכת, רגשית, איפה הוא, מי הוא, רגע, הוא דיבר עם פלויני, למה, רגע, הוא לא דיבר איתי היום, אז הוא חבר שלי כבר יותר, הוא לא חבר שלי יותר, כי זה הולך יותר מדי למקומות האלה, זה מדליק לנו נורה אדומה, שאומרת, צריך להיזהר בזה, זה חברות לא טובה. ואני פוגש הרבה מאוד בחורים, בטווח של שנתיים, שלוש, ארבע, אחרי חברויות כאלה, שקרו נזקים מהדברים האלה. ואני אומר לעצמי, הלוואי שאחתי לומר להם מראש, שים לב, זהירות, אתה מגיע לישיבה, אתה מאוד מאוד רוצה חברים, מאוד מאוד חסר לך, מאוד מאוד חשוב לך לפעמים, תיזהר לא לאבד את עצמך על זה. אגב, זה יכול לקחת אותנו לעוד מקום, של חברה שלילית למשל, שאני אין לי חברים, אז החברה היחידה שיכולה להתאים לי, זה החברים, בוא נגיד, הפחות טובים, שהם מקבלים את כל אחד, ואני, בשביל להיות מקובל בחברה, מאבד הרבה הרבה מאוד מהערכים שלי.
אבל איך אני יכול לדעת מי הוא חברה שלילית ומי הוא לא?
וואו.
הרי בסוף כל בחור יכול להיות, אני לא יודע מה נכון. בחור מחזיק בבית שלו או בכיס שלו.
נכון, נכון, וגם מאוד קשה לשפוט את זה, אתה צודק, כי לפעמים אני, אתה יודע, בדרך כלל אנחנו מקטלגים אנשים לפי איך שהם נראים. הוא נראה ככה, נו, הוא בטח, הוא פרוסטר, הוא זול, הוא לא כדאי להתעסק איתו. ולפעמים גם הצוות מסתכל על זה ככה, כי אנחנו מודדים לפי החיצוניות. הוא נראה, הוא ממש משפחה טובה, והוא נראה טוב, אז הוא בטוח הבחור, החבר האולטימטיבי, החבר הכי טוב שיכול להיות. מה לעשות שלא תמיד זה עובד ככה? לפעמים הקלקולים הכי גדולים יכולים לצאת מחבר שנראה הכי שמור ומהמשפחה הכי שמורה, ויכול להיות בחור שנראה אולי לא מאוד אישי ואיש, והמשפחה שלו גם לא מאוד מאוד מקובלת, והוא בחור ירא שמיים, והוא בחור צדיק, והוא בחור טוב לב, עם מידות טובות, אז השאלה שלך היא מקסימה ומצוינת. איך מודדים את זה בסוף? אז אני אגיד לך, בסוף בחור, אני חושב שהבחורים שלנו, בחורי ישיבות, בטח, מספיק נבונים, כדי לשאול את עצמם אחרי תקופה מסוימת, אחרי יום, אחרי יומיים, אחרי שבוע של חברות, אפשר לזהות את זה. האם החבר הזה הוא חבר שגורם לי להיות יותר טוב? הוא חבר שגורם לי למידות שלי להיות יותר טובות? הוא חבר שגורם לי ללמוד יותר טוב, להתפלל יותר טוב, להצליח יותר, או לא? זה כל השאלה. ומה זה משנה מה האחרים חושבים עליו? אני היה לי בישיבה חברים מכל הסוגים. דווקא אני חושב שהחברים שהכי בנו אותי, היו לי דוגמה אישית, דווקא חברים שאולי פחות מקובלים, פחות אולי יש להם איזה הילה מיוחדת על הראש. אבל אין להם תמימות ופשטות ויראת שמיים. ובסדר, עשינו גם צחוקים וכיפים ונהננו ובילינו, אבל לא יצא מהם קלקול. ולפעמים חברים אחרים שיכולים לראות לך, אחי, אבל לא, פתאום אתה רואה בסוף היום, אתה שואל את עצמך, רגע, מה קרה לי בדיוק איתו היום? איזה נושאים הוא דיבר איתי היום? לא חייב להיות רק חבר שמקלקל אותי ברמה של מלמד אותי כל מיני מושגים. אפילו חבר שיושב איתי ומרחל איתי על הצוות. נייס, ולשנור, שמעת מה הוא עשה, והרשיב וזה, ובוא נתחמן את ההוא, זה לא טוב. בסוף זה השיח איתו, לזלזל, לצחוק, ללעוג על הצוות, ללעוג על בחורים, ההוא זה, האלה ככה, אנחנו כאלה, לא דווקא קלקול, זה גם קלקול, גם קלקול במידות טובות, זה גם קלקול, לא רק כשיש לו טלפון, והוא יראה לי איזה משהו, לא, לאו דווקא, לפעמים החבר'ה שמלמדים אותי מידות רעות ומידות מושחתות, זה יותר גרוע. אז אם אני אחרי שבוע, שבועיים, צריך לעשות את החשבון נפש, ולא אגיד, רגע, מי החברים שלי? רובן שמעון לוי. איך בדיוק? מה גורם לי כל אחד? אז יש אחד שבסדר, נעים אותו. יש אחד שגורם לי אפילו להתרומם. טוב לי איתו, מרגיש שאני מחזק אותי. יש אחד שגורם לי לרדת. אז ממנו אני צריך להתרחק. לפעמים זה קשה, כי אני אומר, מה, זה חבר? לפעמים צריך לדעת שזה ממש עניין של חיים ומוות. צריך לעשות זה בחוכמה. אם אתה רוצה לדבר גם על זה, איך מתנתקים מחבר, אבל מחבר שלילי, איך עושים את זה בצורה עדינה, לא שכל הישיבה, אתה יודע, דופקים על השולחן, בואי רבי רבוי סי, הנני להודיע בזאת שאני מסיר את חברותי ואת כל קשריי מפלויני אלמוני. לא, זה לא חייב להיות ככה. זה צריך בחוכמה ולא ברעש ולא פעמונים ולא בצלצולים. תשמע, אני מגיש שהחברות הזאת היא לא טובה, אתה בחור מדהים, אתה בסדר גמור, אני, זה לא, הבעיה בי, אני חושב שזה, ופשוט לקום ולחתוך. לפעמים, אתה יודע, לפעמים, אליעזר, יש חברות שרוצים לנתק אותה, אבל אתה אומר, לא נעים, כי יש מידות טובות, אז אתה קצת משאיר, וזה, לפעמים יש חברות, ולכן צריך להתייעץ. מקרים שלא כדאי להשאיר שום פתח. לא, אנחנו, היה נחמד, היה טוב, אתה בסדר גמור, אני מרגיש שהחברות לא טובה לי. כל בסדר, בלי לפרט, בלי לדבר על זה עם אחרים, להיזהר מאוד עם ענייני לשון הרע. זהו, משיכים הלאה, כל בסדר. עכשיו בוא נחזור לרשימת השאלות שלך.
כן, אחת מהשאלות זה איך אני יכול לדעת שהחברות הטובה, זה בעצם
זה נוגע יותר לנושא של לימוד. כי זה לא רק חברות, זה כאילו השאלה חברות, זה נושא בפני עצמו, אבל בוא...
אני חושב שגם אתה לומד עם בחור שיותר מוכשר ממך, אז הפוך, אתה מפסיד לעצמך. אם אתה לומד עם בחור שהוא פחות מוכשר ממך, אז אתה מרוויח, כי אתה צריך להסביר, לא לעשות ממילא, יודע את החומר יותר טוב, כי אתה צריך ללבן את הסוגיה לעצמך בראש.
אני חייב לומר, ברגעים אלה, בשם ומלכות, ברוך שכיוונתי. כן, זה גם דעתי בסוגיה הזאת של חברותות. באמת, בחורים תמיד יש להם שאיפה לחפש את החברות הכי מצוינת, הכי מוכשרת, הכי זה, אתה יודע, ולחץ והכל וזה, ואני חושב דווקא לא. אני חושב דווקא שכשאתה יושב ולומד עם בחור שאתה תורם לו, כמובן, צריך לעשות את זה בזהירות, זה לא שאני בנייתי המגיד שיעור שלו, כי זה גם מעליב, זה פוגע. אבל אני משם עם חברותו שאני יכול לתרום לו, דווקא זה שהוא מעורר אותי וגורם לי לשאול שאלות ולהסביר, פתאום אני מגלה שלא, אני לא יודע כל כך טוב. וכשלומדים בדרך כלל שתי חברוסס מוכשרים, וכל אחד עסוק בלהרשים את השני, אז הם מתחילים להתפלפל ולזה ולצרוח ולצוק ולהניף ידיים ורגליים וזה בסוף כזה שחר, רגע, מה פשט? אתה הבנת מה פשט בכלל? מתברר שלא זה הבין ולא זה הבין, רק הם עסוקים באחרוינים וראש השיבס וצושטלים ועניינים עמוקים. ובדרך כלל כשאתה באמת יושב ולומד עם בחור, שאומר לך, תשמע, עזוב אותי מכל העניינים העמוקים, בוא תסביר לי מה כתוב. פתאום נגל, בוא נשמע, לא יודע. לפעמים העיון הכי עמוק שיש זה להבין רשי תוספות. זה הלימוד הכי קשה שיכול להיות והכי חשוב שיש. להבין מה כתוב, מה רשי אומר, מה הסוגיה. וזה באמת אתה צודק. אם זה חברותה, שהוא גם מעשיר אותי, אני מעשיר אותו, וזה יכול להיות גם מישהו פחות מוכשר ממני, וזה יכול להיות גם מישהו קצת יותר מוכשר ממני, זה בסדר גמור. אבל האווירה היא אווירה טובה. לא אווירה של אחד שאוכל את השני. אתה יודע, היה לי בישיבה אחת, אחת הישיבות שלמדתי, היו לי שלוש חברותות, סדר א', סדר ב', סדר ג', כל אחד היה לו את העניין שלו. הסדר א', היה חברות הזה, היה חברות שמגיע מאוחר, והוא היה מאוד מאוד חושוב. הוא היה מגיע עם ספרים בידיים, ב-10 וחצי, 11 בבוקר, והוא אומר, נו, נו, מה, איפה אתם מוחזים? מה למדתם היום? יופי, טוב, תתקדמו פה מה שכתוב, תהיינו, יש פה דברים מאוד חשובים. אני בינתיים הולך לדבר עם הרם פה על, על הרייד של הסוגיה. זה היה טיפוס אחד. טיפוס שני, זה היה בסדר ב', גם חברותה שישבנו ולמדנו, ואמרתי לו, אני עשיתי להבין, מה כתוב? זה נניח איזו שאלה בתוספות, אם תוימר, ככה, אז זה אומר, אז אינו, לא הבנתי את השאלה. מה לא הבנת? ואם תוימר, לא, אני לא הבנתי. טוב, אני ממשיך הלאה, קיצור, אתה רואה שזה לא... ובסדר שלי, זה היה חברותה שהיה נותן לי כל היום סדר מוסר, זה היה נזיפות על... על הנהגות היום-יום, ומה צריך לעשות, ואיך צריך, איך אני צריך לתקן את עצמי. קצור, היה מאוד מאוד מעניין בישיבה הזאת. אבל אז זה לא, זה ודאי שלא. חברות הזה בסוף מישהו שנעים לי לשבת איתו וללמוד איתו, ואני יוצא בסוף הסדר, ואני מרגיש שהתקדמתי בעוד משהו.
איך מתמודדים עם אלימות פיזית ורגשית בחברה?
אלימות?
כן.
וואו. הגעת מוכן. תשמע, שאלות כל כך כל כך טובות, כי כמו שאמרתי בתחילת הפרק הזה, שלצערי הרב, אני יכול לספר פה סיפורים מהיום עד מחר, סיפורים כל כך קשים, על בחורים שעברו פגיעות ועלבונות, גם עוד מקרה שהיה לי היום לפני שבאתי לפה, בחור שבשיעור א', אני פוגש בחור בן 19-20, עם קשיים ומשברים מפה עד הודעה חדשה, והוא אומר לך, הכל התחיל בזה שבשיעור א', ישיבה קטנה, היה לו איזה אימות עם איזה בחור, והבחור פשוט ירד לחייו. אירוע חד פעמי, כן, במרכאות. וביזה אותו, אמר לו איזה משהו. וזהו, בזה זה הספיק. עכשיו הוא לא שיתף אף אחד, לא דיבר כלום, אבל מאז הוא היה כל הזמן בלחץ שלא יעליבו אותו, ומה יגידו עליו, ואיך הוא נראה. ואולי באמת הבחור הזה צדק במה שהוא אמר עליו. אז איך מתמודדים גם עם אלימות פיזית, גם עם אלימות מילולית, ויש עוד סוגים של אלימות שגם עליהם נדבר ברמז קל. תראה, זה שבחור צריך שיהיה לו מידות טובות, זה בוודאי. אבל מידות טובות זה לא אומר שאני צריך להיות מוכן לקבל השפלה ופגיעה וביזיון שלי. ממש, ממש לא. ממש לא. נכון, אנחנו קוראים תמיד, מי שבולם פיו בשעת מריבה, וכל הדברים, זה בוודאי דברים חשובים. אבל צריך גם את הדברים האלה לדעת להיזהר איתם. אם בסופו של דבר, לבלום פיו בשעת מריבה זה ככל שאני יכול. אבל אם אני מרגיש שהדברים האלה, יש בחור שבאופן שיטתי, פוגע בי, משפיל אותי, מבזה אותי, בטח מרים על הידיים, או סוגים אחרים של פגיעות שנוגעים לנפש שלי, אני חייב לדעת שזה משחק על החיים שלי. ואין לי זכות לשתוק. ואם אין מישהו אחר שרואה את זה או מונע את זה, אז זה בידיים שלי ואני חייב לעצור את זה. אני פשוט חייב לעצור את זה, כי זה משהו שעלול להשפיע על כל החיים שלי, ואני אומר את זה באמת.
באלימות פיזית. איך אני יכול למנוע את זה? כי נגיד מדובר בילד, שאני יודע שאם אני אלך להגיד לצוות, אז הוא גם מרביץ לי.
כן.
וכשהוא יחזור, כאילו, יש לו סדרה שיטתית למי שמעיז להלשין עליו. איך אתה מתמודד עם כזה דבר?
תראה, מעניין אותי מה דעתך. כן, לפני שאני אגיד לך מה אני חושב על השאלה שלך. בוא נגיד שיש לנו רשימה של אלימות פיזית, אלימות מילולית, זה להעליב. יש לך נותן מכות, הוא לא עושה כלום, סתם, נותן מרביץ. יש אחד שלא מרים ידיים, אבל הוא מרביץ עם הפה שלו. יש עוד אלימות שנוגעת לעניינים של צניעות. בהגדרה שלך, כן, בסדר שלך, מה האלימות הכי קשה בעיניך?
מילולית.
מילולית.
כי, לא, אולי בעצם ה...
עניינים של צניעות.
כן. כי הפיזית, זה דבר ש... זהו, זה עובר באיזשהו שלב. הדברים האלה זה דברים שאין לך, זה נשאר.
ובאחרי זה אתה תגיד לי שאלימות מילולית, והכי אחרון זה אלימות פיזית, נכון? של מכות.
כן.
אז בוא נעשה באמת סדר בדברים. אם מישהו מרים על הידיים, זה לא נעים, זה כואב, צריך לעצור את זה. מה אני עושה אם הוא חוזר על זה שוב ושוב 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 ושוב? אני אספר לך סיפור. היה איזה בחור ישיבה שהרים ידיים, במשך תקופה מסוימת על בחור אחר. בחור זה שאל אותי מה לעשות. אמרתי לו, תשמע, אין כזה דבר להרים עליך ידיים, בסדר? אף אחד לא מרים עליך ידיים. אמרתי לו, מה שאתה עושה זה, שפעם הבאה שהוא מרים עליך ידיים, פשוט עומד מולו, עם כל הכוח, עם כל העוצמה, בלי לפחד, ואתה אומר לו, בצורה הכי חזקה שיכולה להיות, אל תעיז להרים על היד. אתה מבין אותי? תגיד, אבל הוא יצחק עליי, אבל הוא עושה את זה. אמרתי, לא, 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 חכה, עוד לפני שאתה רץ לכל הצוות. אתה עומד מולו ואתה אומר לו, תיזהר, אני מזהיר אותך שלא תעיז להרים על היד. תגיד, בצורה ברורה, זה לא משחק בעיניי, זה לא מצחיק אותי, ואם יש לך בעיות, תבוא ותדבר איתי. אל תעיז להרים על הידיים. ובחורים נבלים מזה. גם אם נראה לך, אני אראה לך, הנה, נגעתי בך עוד פעם. בסדר, זה עשה משחק של פעם, פעמיים, שלוש. כשהוא רואה מולו בחור, זה לא עניין של כוח פיזי. בחור נחוש, אומר לו, בביטחון, אל תגע בי, אל תרים על הידיים. אגב, זה נוגע גם לאלבונות, זה אמור לעזור. אם זה לא עוזר, וזה נמשך, זה לא משהו חד פעמי ש... אתה יודע, פה בחור עושה למישהו. משהו שנמשך, אז צריך לטפל בזה. ואם אתה לא יודע להתמודד עם זה מול הבחור הזה, אז צריך שתף צוות, בלי לחשוב, אבל הוא ילסה עליי חרם, והוא ילשין עליי, והוא זה, ואם הצוות הוא לא כתובת, אז שוב, תמיד אני אומר לשתף, אז הורים. אם הורים לא כתובת, אז זה רבי בחיידר. אם זה לא הורה, אח שלי הגדול. מישהו שיעזור לי, איך אני מתמודד עם זה? וצריך לעשות את זה בעדינות, נכון? צריך לחשוב איך עושים את זה, אבל בדרך כלל, הפתרון הוא, עוד לפני שפונים לכולם, זה לעמוד מול הבחור. דבר איתו בצורה נעימה ונחושה. זה לא נעים לי שאתה מרים על הידיים, אני מבקש לך להפסיק עם זה. כמו שאתה מדבר בצורה הכי בוגרת. זה לא נעים לי, זה מפריע לי מאוד, תפסיק להרים על הידיים. נשמע כאילו אחי, הוא יצחק עליי. לא. בדרך כלל זה אמור לעזור. אם לא, אז צריך שתף. אבל ודאי שלא לעבור לסדר היום. בנוגע לאלימות מילולית, כנל. צריך לדעת שהדברים האלה הם דברים שמפרקים. לא להגיד, בסדר, זה בסדר, זה בסדר, לא אכפת לי, זה בסדר, זה בסדר, לא אכפת לי. העליב אותי, אני יכול להתמודד עם זה. לא. אם אני מרגיש שזה פוגע בי ומעליב אותי, אני שוב ניגש. אני יודע שזה קשה, לא תמיד אפשר לעשות את זה. אם אפשר, זה מצוין. גיד לבחור, בלי רגשי יותר מדי. תפסיק לעשות את זה, זה פוגע בי, זה מעליב אותי, וכשך שתפסיק להעליב אותי. תפסיק לדבר אליי ככה, זה לא נעים לי. לא עוזר פעם, פעמיים, שלוש, לא עוזר? כן, לשתף. ולא להרפות, ואם זה לא עוזר עם הצוות, לא להרפות עד שזה נעצר. ואני אומר לך את האמת, אליעזר, יש מקרים שלצערי הרב, אם זה גם לא עוזר, צריך גם לעבור ישיבה אפילו. אבל הדברים האלה אסור לעבור עליהם לסדר היום. וכנל גם במקרה השלישי של פגיעות בנושאים של צניעות, חד משמעי, אפילו רמז לזה, דיבור על זה, ניסיון לזה, זה חיים ומוות. ושוב, לפעמים בחור יגיד, אבל אולי אני מתבייש, אולי לא נעים לי, אם למי אני אגיד, אולי אני מדמיין, אולי זה לא באמת ככה. במקרה הזה יש לנו חיישנים טובים. ולא צריכים, לא הולכים, לא עושים מזה רעש ופעמונים וצלצולים. אני מרגיש משהו לא נוח בתחומים האלה, סביב חברים, כל התחומים הזה שאנחנו לא נוכל יותר מדי להרחיב בדברים האלה, אבל הדברים האלה הם דברים של חיים ומוות, אני מיד רץ, בלי להסס פעמיים, לבן אדם הכי קרוב אליי, שואל אותו, תגידי מה לעשות. תכוון אותי מה לעשות, ואני לא...
אני יכול להיים על הבחור גם כזה דבר?
אני אגיד לך משהו, זה שפה של איומים, אתה יודע, אתה לא יודע מול מי אתה פוגש. זה סוג דברים שכל מקרה הוא מקרה שונה, תלוי מי החבר ואיזה ישיבה ואיזה צוות ומה קרה בדיוק ואיזה עניין. אבל שוב, כלל הוא אותו כלל, בסופו של דבר, אחיד לכולם. כל סוג שלו יש של פגיעה, של אלימות, מילולית, פיזית, ענייני צניעות ודברים כאלה, אני לא אומר לעצמי, הכל בסדר, זה יעבור, אני אתמודד עם זה, לא יקרה ככה, אני מפחד, שום דבר. אני יודע שהדברים האלה הם דברים שנוגעים לעתיד שלי, ואני חייב להילחם על החיים שלי, על העתיד שלי, של התורה שלי, של הרוחניות שלי, ואם חלילה חלילה לא הצלחתי לקבל מענה ממקום מסוים, אני לא מרפא בגלל זה. אתה יודע, קורא לפעמים שבחור מהבית האמון, אומר, הנה ניסיתי, לא יצא מזה שום דבר, אל תתייאש. אז לך למישהו אחר, לך לאור, לך לאמא, לך לחבר, לך... ואם לא עוזר, אז לפעמים גם לעבור מקום, אבל לא, אנחנו לא מתייחסים לזה כאילו מישהו עומד עם סכין. ואני צריך לברוח מזה. אסור לי להשלים, זה לא יגיד, לא, זה בסדר גמור. נגענו בזה בצורה עדינה, ואני חושב שהמסר הברור הוא, לא שותקים, לא מבליגים על זה. מי שיש לו מידות טובות, ואומר, פה חבר מציק לו וזה, ויכול להבליג, בסדר, אתה יודע, קורה, אנחנו לא צריכים להגיב לכל דבר.
לא כשזה נוגע בכאלה דברים.
כן, לא, אני אומר, גם קורה שבחור יורד על מישהו, מעליב, זה בסדר, זה בחורים. פה מישהו צחק על מישהו, לא צריכים מכל דבר לעשות עניין גם, זה ברור. וגם זה קשור לעניין של ביטחון עצמי, ככל שאני ביטחון עצמי, אז אני פחות נעלב, בדיוק. אבל אם יש משהו שאני מרגיש, כן, זה מטריד אותי, זה מפריע לי, זה מקשה עליי, זה גורם לי בלילה לפחדים, זה גורם לי לחרדות, זה גורם לי לא לרצות ללכת לישיבה, זה גורם לי לבלבולים, אז לא. אני מרגיש שזה מזיק לי, אסור לי לשתוק, ואני חייב ללכת לשתף.
איך אני מתמודד עם חברים בפנימיה?
טוב, בכלל כל הנושא הזה של פנימיה, אתה הולך להיות בכל יום בפנימיה, או שבתות?
שבתות.
טוב, אז תחשוב שיש בחורים בני 14, 13, שהולכים להיות בפנימיה לשבועיים רצופים.
יש כאלה שגם בשבתות לא נמצאים, כל הישיבות השכונתיות.
נכון, יש ישיבות כאלה שבאמת, נכון, שחוזרים כל שבת, ויש כאלה שנמצאים. אז באמת כל הנושא הזה של פנימיה וחברים בפנימיה, תשמע, זה דבר מאוד מאוד מעניין. אני דעתי באופן אישי, זה שככל שאפשר להימנע מהם, כך מוטב. אני חושב שהרב שח, אם אני לא טועה, בזמנו, עוד בישיבות גדולות אמר, הוא יוצא מהבוקר בבית, רואה את ההורים שלו בבוקר, אוכל ארוחת בוקר, חוזר בלילה לבית. עכשיו, כמובן, זה לא ריאלי, זה לא שייך, ויש שיתנו, איך לכל הימה פתאום, הפנימיה מעצבת ובונה, וחשוב שהוא יהיה, לא יודע, דעתי שפנימיה היא מקום של בדיעבד. אבל אין ברירה, לפעמים צריך את זה, נכון, שבתות, ישיבות שמרוחקות. פנימיה, בוא נסתכל עליה, מה המטרה שלה? אבל יש לה שתי מטרות, מטרה א', מקום לישון, לנוח, לשים את הדברים שלי, שזה מטרה אחת, להתקלח וכולי. אבל מה שקורה ברוב המקומות, בסופו של דבר שהפנימיה זה בסוף הבית. יש את הבית מדרש, את החדר אוכל, בסוף הבית ששם מדברים, צוחקים, חלק גדול מהאירועים החברתיים.
שכחתי, גם בהפסק הצהריים.
נכון? חלק גדול, כאילו, המעצב, מה שנקרא, זה בפנימיה. ושם הפנימיה באמת יש הרבה עניינים. הרבה עניינים שקשורים לניקיון, סתם הוא נקי, הוא לא נקי, הוא מפריע לישון. יש באמת הרבה הרבה מאוד דברים שנוגעים לפנימיה. יש דברים יותר חמורים שיכולים להיות בפנימיה, בחורים שיכולים להביא דברים לא טובים שם. הפנימיה יכול להיות...
דרך אגב, כן. היום זה לא רק בסמארטפונים להראות דברים, כל מי שנגנים שנראים לך תמימים,
נכון,
וגם
יש הכל.
בהם יש הכל.
נכון, יש הכל בכל מכל כל, אתה צודק. מי שרוצה יכול לעשות את זה בכל דרך שהיא. ובדרך כלל זה לא יקרה בבית מדרש ולא יקרה בחדר אוכל, זה יקרה בפנימיה. אז אחרי שיצאנו מנקודת הנחה שפנימיה זה דבר שבדיעבד, וכבר אם יש אותו, יש אותו, אז אני חושב ששוב, גם כאן, בחור צריך להיות מאוד מאוד ערני. אם הוא זכה ונמצא עם חברים טובים וחדר נקי, אני למשל, באחד הישיבות הפנימיה שלי הייתה, תשמע, חלום של מקום. היה לנו, לא נעים לי לספר, אבל היה לנו אקווריום בחדר, היה לנו ספות, היה לנו מיקרוגל, מנגל חשמלי, לעשות כבדים, לא מאוד חינוכי מה שאני אומר פה, כן? אבל למדנו טוב, אבל החדר בפנימיה היה חדר שלנו, ולא עשינו בו שטויות. חזרנו מללמוד, והיה חדר כיפי, נקי, היה לנו תורנות ניקיון, דאגנו, ידענו שזה הבית שלנו, אז דאגנו שהוא יהיה נקי תמיד, היה ריח נעים וניקיון, אתה יודע, בחורים גם יש כאלה שמתיישבים כל אחד ישר על המיטות של השני, זה לא תמיד מאוד נעים, אז היה לכולנו כיסויים על המיטות, קיצור חדר פדנטי, נקי, מסודר, מאורגן, וזה טוב. ומדברים דיבורים לעניין, וצוחקים, ושמחים, זה האידיאל. אם זה לא קורה, ובחור בסופו של דבר נמצא בחדר, שהוא לא יכול לישון שם, שלא נקי שם, יותר גרוע מזה שיש שם חברה שלילית, או משעמם, אז זה דברים מאוד מאוד אינדיבידואליים, וככל שהדברים האלה מקשים, ולא נעימים, ולא סימפטיים, אז גם את זה צריך לשתף צוות, לטפל ולפתור את זה ולראות את זה. יש בחור באמת, אני פגשתי בחור מישיבה גדולה לא מזמן, שהיה מאוד מאוד מתוסכל, שאומר לי, אני בחור מאוד מאוד שקט, שם אותי בחדר עם השקטים. הוא אומר לי, אבל אני לא רוצה את זה. אני מגיע לחדר בלילה, זה בית כברות, שקט. כל אחד עם עצמו, כל אחד בשקט שלו, אומר, לא, אני כאילו חוזר אחרי יום לימודים. אני כן מחפש עניין, כן מחפש עם מי לדבר. וזה מאוד מאוד יעיק אליו, זה כאילו זה לא, זה נשמע לנו כזה שולי, אבל זה ממש שיבש לו את כל הסדר יום, את כל השמחת חיים. אז זה אינדיבידואלי. ואם בחור מרגיש שיש לו קושי בחדר, אז שוב, ככל שאפשר לשתף, לדבר, לראות, אפשר להעביר, אפשר לשנות, אפשר לדבר עם החברים בחדר, לדאוג יותר לניקיון. יש כאלה גם דברים. אומר, חבר'ה, בואו, זה חדר שלנו. בואו נטפח אותו, בואו נדאג שיהיה יותר נעים. תשמע, לפעמים אני נכנס, אני עושה סיורים בישיבות, אני נכנס לפעמים לפנימיות, אני אומר שרצועת עזה אחרי צוק איתן נראתה יותר טוב. מסריח, מלוכלך. עכשיו בחורים חמודים, אני אומר להם, אבל בואו, כאילו, מה הסיפור? קחו אחריות, זה בית שלכם. תנקו טיפה, תדאגו, תביאו עציץ, שימו קצת שטיחים. לא סיפור גדול, תהיה שיהיה לכם חדר נעים.
לפעמים דווקא אלה שמביאים שטיחים, אתה יכול להידפק איתם, מביא לך איזה שטיח של מצב הזה, ולהחליט
כן,
שהוא...
בדיוק.
זה יאפה לך את החדר.
אתה אומר ככה, ללך אתה והשטיח. אבל בגדול הסיפור הוא שהחדר שלי בפנימיה, אני, השאיפה היא הרצון, לדאוג שיהיה לי חברים טובים. שוב, הכלל שרצנו אותו כמעט לאורך כל השאלות, בגלל שזה כל כך הרבה מקרים, יש לי קושי, יש לי מצוקה, אני לא חושב לעצמי שאני שומר את זה, אלא אני מתמודד עם זה. מתמודד איך? משתף. אני פותר את זה, אני לא משלים עם הדברים האלה. יש עוד שאלה מאוד מאוד חשובה, או שאנחנו נעבור להפתעה
לא,
שלנו?
אין.
טוב, אז אני מקווה שאנחנו נגענו לפחות בחלקים החשובים, המשמעותיים, שנוגעים לנושאים של חברה. ולסיום, עד שיש לנו סוף סוף הזדמנות לשבת, לא עם עוד מבוגר, מומחה, רבנים, אלא עם בחור ישיבה נחמד ויקר, ובמקרה שלנו גם בחור עם יכולות שירה לא רעות בכלל. אז יש לנו פה באולפן גיטרה, אני אשתדל פחות לשיר, ניתן לליעזר, אני אלווה אותו בגיטרה, משהו קצר כזה, אליעזר, מתאים?
כן.
טוב, מה אתה אומר? נשיר הדבר הכי חשוב, להיות ירא שמיים.
כן.
נכון?
כן.
אז בוא נשיר את השיר המקסים, לאוי לא מיהודה ומירא שמיים.
לאוי לא מיהודה ירא שמיים. לאוי לא תתתתתת יחביל זין, אוי יחביל זין, יראי שומיים, אוי אוי אוי, תתתתתת יחביל זין, אוי יחביל זין, יראי שומיים.
איזה יופי, איזה מרגש, איזה סיום מוצלח לפרק הזה. תודה רבה רבה אליעזר.
תודה רבה לך.
שנזכה להיות באמת ירא שמיים. זה כולל את הכל, את כל הברכות. בהצלחה.
תודה.
להתראות.